בחסות אבי מורי, כל הציבור החשוב, רבנים, מה אתה אומר? אני אתחיל באמת לגבי הנקודה של ההדרה, למה בעצם עכשיו הרבה יותר קל להדיר ספרים לפני 40 שנה. זאת אומרת, נגיד דוגמה מהדיר היום, מה הוא מחזיק בבית? איזה ספרים הוא מחזיק בבית? לעומת מהדיר לפני 40 שנה. אנחנו מחזיקים בבית ספר מעריל, ספר מעריל מדויק, נסחאות, עם הערות מדויקות, ספר מנהגי מהר"ש, גם מכון ירושלים, הכל נוסחות מדויקות, מערות. רבי איזיק טירנה מדויק, מערק, רבי אברהם טויזנר. מה שנוגע בעיקר לנקודה של אוסף אומץ, אז מוזיקים בבית גם מנהגי ורמייזה לרבי יוסף השמש, של המורגה. ספר מאוד חשוב, אוצר בלו מאוד, של המון המון ידיעות. לכן דוגמה, נגיד אני פה בספר, לא חייב כל הזמן לכתוב על כל דבר מגילות, אני מציין ספר של הרב המבורגר, תסתכלו שם, גם יש ספר מקביל לשורשי מנהגי אשכנז, גם הרב המבורגר, שם אתה מציין, שם יש שם אריכות עצומה וכל דבר. וספר מנהגי ורמייזה של רבי יהודה לייב קירכהו, של הציע הרב פלס, וזה בעצם הספרים האלה, ספרים מאוד מאוד משמעותיים להדרה. כי בעצם, מה זה הדרה? נקודה מאוד חשובה, זה גם להשוות לספרים. שכחתי ספר אחד מאוד חשוב, ספר מקור חיים. ספר מקור חיים של בעל החוות יאיר. שגם שם זה אוצר מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, של המון המון פסקים של אשכנז ומנהגים. ובעצם הספרים האלה, לפני 40 שנה, אם האדיר היה מתחיל להדיר, היה לו מעריל, אותיות ממש קשות ללימוד, בלי הערות, בלי נוסחות מדויקות, לא לו מערש, לא לו את ספר המנהגים האלה. אבל בעצם יוצא, ככל שאתה מאדיר בתקופה יותר מאוחרת, יותר קל לך לעבוד וגם התוצאה הרבה יותר טובה. כי בעצם השוואה הרבה יותר קלה לספרים שכאן נתפסו. אז אנחנו עכשיו נמצאים ביוסף עומד, זה כבר אחרי 40 שנה של מכון ירושלים וספרים, וגם אחרי של מאומן, כן? על גבי זה מגיע יוסף אומץ, על מנת העבודה יחסית הרבה יותר קלה ולכאורה גם הרבה יותר נכונה בהשוואה לספרים הטובים. נמצאים עכשיו בית ראש חודש, אדר בית. נזכיר ככה סיפור שהיה לי לפני 10 שנים, ישבתי עם הרב פלס. ישבנו על איזה כתב יד של הלקט יושר. שם היה כתוב שהוא כתב את הספר בחודש והדר, שנת כך וכך. אני לא ידעתי מה זה והדר, חשבתי לא אתם מצפרים, לא יודע מה. ופלס אמר לי, מה פתאום אתם מצפרים? חודש והדר, מה שכתוב בראשונים, הכוונה הדר שני. אני לא ידעתי את הדבר הזה, זה דבר שסתם הדר הוא קורא והדר. מה? כן. והדיעה הזאת באמת לא ידעתי, אז עכשיו באמת נמצאים בהדר שני, כן? שחס אדם, מרבים לשמחה, אז החודש הזה נקרא בראשונים, נקרא ואדם. נקרא ואדם. כשקיבלנו את הספר, אז בן שלי שאל, מי פוסק על פי הספר הזה? למי כאילו זה חשוב הספר הזה? אני צריך באמת לדעת שהנקודה של הספרים, ספר שמגיע ספר אחרי ספר, זה לא סתם איזה מחקר היסטורי, כן? כביכול, סתם לראות היסטוריה, כביכול, ספר מגיע אחרי ספר. יש פה איזה קצב פנימי מאוד של ההלכה. יש דברים שנדחים, יש דברים שמתקבלים. כמובן אנחנו יודעים שכל דבר זה לא במקרה, אין מקריות בעולם. תמחה את זכר המלאק, המלאק אומר, יש שם מקריות. אז גם בהלכה זה ככה. יש מנהגים שלכאורה יכולת, מעט היו מאות שנים ופתאום נדחו. יכול להיות מנהגים אחרים שבעצם היו באיזה קהילה. ומשמיים המנהגים האלה עכשיו תראו אותם גם היום. אז הדברים האלה בעצם, גם ספר יוסף אומץ, וגם ספר שבעצם הוא אחד מתוך השרשרת הגדולה של הקצב הפנימי הזה של ההלכה, איך ההלכה והמנהגים עוברים מדור לדור, עד אורן. אולי אזכיר פה את זה, איזו השוואה קטנה בין לקט יושר לבין יוסף אומץ, לגבי פורים. שתי השוואות קטנות, לגבי עניין של משלוח מנות. בסוף הלקט יושר, הוא מת ומביא שם איזה מנהג מעניין, הוא אומר שהיו נוהגים משלוח, משלוחים חתיכת דג, ככה לשון, חתיכת דג וכוס יין. וכולם שלחו לי כולם, זאת אומרת, זה לא היה איזה דבר כזה, אדם שלח לשכנים. כולם שלחו לי כולם חתיכת דג וכוס יין, ואז כולם גם העבירו, כן, אדם קיבל, העביר את זה אחרי זה לכולם. עד שבסוף, איפה זה הגיע? זה הגיע לשמש. הגיע לשמש ולחזן, אצלם זה הגיע כי הם נגעו לקבל ולא נגעו לשלוח. בעצם יצא שאצלם זה נמצא, הדבר הזה נמצא גם ביוסף אומץ. אומר יוסף אומץ, הוא אומר, וכן נמצא משלוח מנות ביום, לפחות פעם אחת שתי מנות חשרות מתבשלים, או כוס מלא יין מתבשל אחד. אותו ביטוי בדיוק. כוס מלא יין מתבשל אחד. ואחר שכן נמצא כלחתה, מנות חשובות, הוא יכול לעשות צחוק ועיתון. מיני שונים, כן? אתה יכול לעשות כל מיני, מה שקרה כל מיני ממתקים כאלה שולחים. אבל העיקר בעצם זה החתיכת דג וכוס יין. עכשיו, החתיכת דג וכוס יין זה גם פותר הרבה בעיות. אדם מתחיל להשוות, מה אני שלחתי לו, הוא שלח לי כל מיני בעיות חברתיות. אז זה כולם, כולם שלחו לכולם, חתיכת דג, כוס יין, הכל מקומה ובשלום. אז זה הנהגה טובה. וזה הלקט יושר וסף אומץ, וזה משובים. שינוי אחד כתוב פה לגבי נקודה של מעריב. מעריב במוצאי פורים. מעריב במוצאי פורים, מנהגי רבי זקטינה, שם כתוב שנהגו להתפלל ביחידות. נהגו להתפלל ביחידות. למה ביחידות? אפשר לומר דבר ראשון, לא הטריחו את האנשים, עושים קצת שיקורים וכו', לא הטריחו אותם. וגם לפעמים מה שקורה, מה שרואים, מתאספים עשרה אנשים, מוצאי פורים, לא תמיד זה בשיא הרצינות. אבל מה זה ככה מביא שככה נהגו להתפלל ביחידות. הדבר הזה מופיע גם בלקט יושר, כתוב בלקט יושר, נהגו, מוצאי פורים להתפלל ביחידות. אבל בספר יוסף אומץ, שם כתוב, תפילה עם הציבור בפורים, אינני רואה מקום לבטלה, להיות רשע לפני המקום אפילו שעה אחת, מאף כי יש לדאוג שתתבטא תפילת ערבית מכל וחודש איכות, וכולי וכולי, זה נראה שהדיבור פה גם לגבי מעריב, שהוא בעצם אומר שתפילת מעריב, שהרבה פעמים היו עושים אותה גם בתוך היום, כן? מעריב בעצם באשכנז, זה לא היה כל כך מאוחר, היו עושים אותו אפילו בתוך היום. אז הוא אומר, אדוני, התפלל מעריב בציבור. הדבר הזה קצת שונה בין הלקט יושר לבין יוסף אומץ. נגמור דבר אחד אחרון, מה זה כתוב בספר אחיעזר. אחיעזר חלק ג', רב חיים מוזר גודזינסקי מווינה, שם כתוב שהוא חיבר את זה בתפרת הדיקטה, תפשין. לא זוכר בדיוק מה, השואה כבר התחילה, התחיל כבר העניין, אז הוא כותב שם נערי דמים, משפחים, ואנחנו פה מתעסקים כאן מספרים וכו', אבל נכון, כמה שיש פה הרבה נקודה של צרות בעם ישראל, ועם ישראל יודע שהשורש, באמת השורש הרוחני, השורש הרוחני, ולכן גם אנחנו פה מתעסקים באמת, הספר מאוד מאוד חשובה, לכבוד התורה, מה שגמרא מגילה מזכירה, כבוד תורה, עדיף מלימוד תורה, וזאת השם, מתוך החיזוק הגדול, יהיה חיזוק גדול לכל עם ישראל, זאת השם, באמת נזכה להגדיל תורה ולהאדירה. זאת השם.